מתקרבים לחצות הלילה, לתיקון חצות מיוחד של ליל יום העצמאות. משנה לשנה יותר ניכר הערך הגדול של היום הזה, של יום העצמאות. כמו ביציאת מצרים, כשישראל הגיעו לארץ ישראל, הם הכירו עוד יותר את הערך הגדול של יציאת מצרים. וכשישראל בימי שלמה זכו להקים את בית המקדש, הם הכירו עוד יותר את הערך הגדול של יציאת מצרים, כל המהלך הגדול שהולך ונמשך מיציאת מצרים. וכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, ולראות את ההשפעה של יציאת מצרים על הדור שלו ועל עצמו. וכך אותו דבר יום העצמאות ומלחמת ששת הימים, עוד יותר גדל עניינו של היום הזה, שממנו ההתחלה לקיבוץ הגלויות, להתרחבות השליטה על חלקי ארץ ישראל נוספים, פתחות המדינה, מתוך כך היכולת לקלוט קליטה של עלייה גדולה. כך אנחנו הולכים ומתרחבים, ומשנה לשנה מתברר יותר ויותר מה גדול היום הזה. עכשיו התחלנו מסכת שבועות, ובדפים של הקלסר שלי על מסכת שבועות משנים קודמות אני מוצא לפתע איזה דף ששם רשמתי תאריכים של התפתחות ההתיישבות בארץ ישראל. לפני 160 שנה היו בארץ ישראל 10,000 יהודים. קרוב ל-1800 שנה לא היו יהודים בארץ ישראל, התחילה העלייה. לפני כן עלו קבוצות קטנות, וברישומים שלי לפני 160 שנה 10,000 יהודים. לפני כ-100 שנים, במשך 50-60 שנה גדל היישוב. לפני 100 שנים היו בארץ ישראל 50,000 יהודים. כל העם היה מחוץ לארץ, אבל כבר התחילה הגידול. ועם קום המדינה 600,000, וכך הולכת הארץ ונבנית. והיום הזה, יום של קום המדינה, קפיצת מדרגה, מדרגה עליונה מיוחדת במינה. יש בדרך קשיים, יש מעצורים, יש מחסומים, אבל בהסתכלות הכוללת אנחנו נמצאים כל הזמן בתהליך של התקדמות. בוודאי שבדרך אנחנו נתקלים בכל מיני קשיים, ועוד אנחנו נתייחס לקשיים שאנחנו עומדים בהם היום. אבל כדי להבין את ערכו של היום הזה במידה יותר גדולה, אנחנו צריכים להתבונן בעניינה של הגאולה השלמה. מתוך שנבין יותר את עניינה של הגאולה השלמה, נבין את הערך של כל מדרגה שמביאה אותנו לגאולה השלמה. ירמיהו בפרק למד א', פסוק למד, אומר: הנה ימים רבים, נאום השם, וקראתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה, לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום מחזיקי אותם בידם, ביום מחזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים, אשר הם הפרו את בריתי, ואנוכי בעלתי בם, נאום השם. כלומר, לא כברית הראשונה שהקדוש ברוך הוא דורש מישראל, בעלתי בם, נאום השם, וישראל לא עומדים בדרישות. לעתיד לבוא, הנה ימים באים, וקראתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. לא ברית של בעלות, של שלטון, של כפייה, אלא כמו שאומר הנביא הושע, והיה ביום ההוא נאום השם, תקראי לי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. כלומר, קשר הדדי, לא של שליטה בכוח, שהקדוש ברוך הוא הר כגבגית כופה על עם ישראל לדרכו. ישראל כביכול מחויבים אבל לא עומדים בחיוב הזה ומפירים את הברית, אלא ביום ההוא נאום השם, תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. כלומר, הברית החדשה עניינה של הגאולה, שהקשר בין ישראל לאבים שבשמיים יבוא מישראל. ישראל יהיו חפצים בדביקות בריבונו של עולם, בקישור אליו. מה שאומר ירמיהו בפסוק מקודם, כי ברא השם חדשה בארץ, נקבה תסובב גבר. הנקבה תחזר, כלומר כנסת ישראל שהיא נקבה כביכול, היא תחזר אחרי גבר, אחרי ריבונו של עולם. החיבור הזה יהיה חיבור מלמטה, והחיבור הזה ממילא הוא יהיה חיבור מוחלט. כמו שהנביא הושע ממשיך ואומר, ורסתיך לי לעולם, ורסתיך לי בצדק ומשפט, בחסד ורחמים, ורסתיך לי באמונה וידעת את השם. כלומר, האירוסין יהיו לעולם, ויהיו בכל המידות ובכל המובנים, בצדק, במשפט, בחסד ורחמים, ויהיו גם בכל העומק. הרסתיך לי לעולם, מבחינת הזמן, הרסתיך לי בצדק ובמשפט, בחסד ורחמים, מבחינת כל המידות, קישור של ריבונו שלם בכל המידות, וגם לא רק בכל הכמות, אלא גם בכל האיכות, ורסתיך לי באמונה וידעת את השם. אירוסים תמידיים. אירוסים, יש להם המעלה שיש ציפייה לנישואים, המדרגה היותר עליונה. ורסתיך לי לעולם. כלומר, קישור כזה שתמיד הוא בהתקדמות, לא במצב סטטי, אלא במצב של התקדמות מתמדת. שמים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. אהבה כל הזמן בוערת ובוערת ולא פוסקת. אהבת ישראל לריבונו של עולם. שום, לא תהיה רבייה, הרוויה, כשאדם שותה, צמא ושותה ומרווה את סימונו, הוא כבר לא צמא. אחרי, עבור איזה זמן, הוא צמא עוד פעם. וכן בכל איזה צורך של האדם, בכל משיכה לאיזה דבר, לאיזה דבר של עונג וכדומה, שאדם סווע ממנו, הוא לא רוצה יותר. אבל אהבת ישראל ריבונו של עולם, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. זה יהיה כמה שכביכול האהבה תקבל, תתמלא, היא לא תיפסק. והרסתיך לי לעולם. אבל כדי להגיע למגמה הזאת, יש צורך לעבור תהליכים של פירוד, של אפשרות של בחירה חופשית, של הפסקת הבעלות האלוקית, ההכרחית, המכריחה את ישראל לעשות את רצונו של ריבונו של עולם. ולכן מתרחש תהליך ארוך במשך הדורות של נסירה, של שחרור, של חופש, שמביא בעקבותיו ירידות, קלקולים, מרידות, שמד רוחני, אבל מצד שני מאפשר את הבחירה החופשית של ישראל לאביהם שבשמיים. והתהליכים הולכים צמודים זה לזה. ככל מה שיותר חופש, פחות תחושה של מחויבות, גם בעקבותיה אחר כך היכולת לבחור באופן חופשי וסוג חדש של עבודת השם בעולם שהולך ומתפתח לקראת גאולתנו השלימה. יחד עם המשבר הרוחני שפקד את ישראל בזמן ההשכלה, בזמן השוויון הזכויות, שנהיה כביכול ישראלים חופשיים ופגישה עם שאר עמים ומשבר רוחני מצד אחד, ומצד שני תנועת החסידות מצמיחה איזה מהלך חדש של עבודת השם שבא מאהבה ולא רק מהירה, וכך החופש מתרחב והתחושות של המחויבות לעבודת השם הכרחית כזאת, התחושות האלה מתמעטות, אבל התוצאה שלהם שיחד עם המשברים מה המכה חדשה וציפייה חדשה לסוג חדש של עבודת השם שבא מתוך ישראל לאביהם של השמיים. זה עניינה של הגאולה העתידה, כך מבאר לנו המהר"ל את הפסוקים הללו בנצח ישראל. הגאולה העתידה, גאולה נצחית, גאולה עליונה, ועל כן כל שלב שמקרב אותנו אליה יש בו גודל עצום, יש בו אור עצום שמאיר מתוך התקוות הגדולות העתידות. וזה העניין של והיה אור הלבנה כאור החמה, ישראל משולים ללבנה. הלבנה כעת היא מאירה, האור שלה מאיר רק מאור השמש, אין לה עצמיות, היא שועבדת כביכול. לעתיד לבוא והיה אור הלבנה כאור החמה, כנסת ישראל תאיר, כלומר הדיבוק בין ריבונו של עולם כנסת ישראל יהיה כפול מכל הצדדים. וכן, גם מהמבט הזה אנחנו צריכים לראות את עניינו הגדול של היום הזה, גם מצד מה שהשגנו וגם לקראת מה המדרגה הזאת מביאה אותנו. אנחנו כעת נמצאים בתקופה, בימים כאלה, של התמודדות מיוחדת במינה, והיא צריכה לעורר אצלנו תעצומות נפש חדשות, ודווקא יום העצמאות הזה צריך להיות אצלנו משמחה כפולה ומקופלת, לא כפי מה שיש מרגישים שקשה להם לשמוח ביום העצמאות הזאת. אז זה אדרבה ואדרבה, אני חושב בדיוק להפך, דווקא ההתמודדות הזאת שאנחנו עומדים עכשיו היא צריכה להביא אותנו לשמחה מיוחדת בכלל וביום העצמאות בפרט. בימים האלה קראתי בעל שרידי יש, הרב ויינברג, שהוא כותב את בין דבריו, תוך הדברים שהוא כותב, תולדותיו, אז הוא אומר שהוא לא זכה להיות בין קדושי השואה. הוא עבר את השואה וסבל, אבל הוא לא זכה להיות קדוש. כיוצא בזה, אני פעם שמעתי, סיפרו שבשם המשגיח ממיר, שפעם ראו אותו יושב ובוכה, הוא אומר, ריבונו של עולם, למה אני לא זכיתי? למה אני לא זכיתי להיות מקדושי השואה? זכות גדולה מאוד להיות קדוש. אפשר לקדש את ריבונו של עולם במסירות נפש ממש, ואפשר גם לקדש את ריבונו של עולם בחיים, במסירות של חיים. המסילת ישרים אומר בפרק במידת החסידות, אומר שאנשי חיל כשמציבים לפניהם אתגר עכשיו יש קרב קשה עם סיכונים גדולים מאוד, יש ביניהם התחרות מי יזכה להיות בקרב הזה, אבל הקרב הזה מסוכן, מי יודע מי, אם חוזרים ממנו. אבל אנשי חיל יש להם עניין להתמודד בהתמודדויות גדולות, להראות את נאמנותם למלך, נאמנותם למדינה, ומחפשים את האתגרים ואת הקשיים ואת ההזדמנויות איך הם יוכלו לראות את מסירות, להראות את מסירותם. וכשיש כזאת הזדמנות יש תחרות בין היחידות מי יקבל את המשימה הקשה הזאת. עכשיו יש לנו משימה קשה, התמודדות קשה, שאנחנו מתמודדים על שמירת שלמותה של ארץ ישראל במידה חלק, בחלק שנמצא בידינו. כמובן יש עוד חלקים שאנחנו צריכים עוד שעדיין לא בידינו, אבל לשמור ולחזק את אחיזתנו בכל המקומות, גם במקומות כאלה שעכשיו הם עומדים תחת גזירה חס וחלילה של סכנה. זהו אתגר שצריך להודות לריבונו של עולם שהוא העמיד אותנו באתגר הזה, ואנחנו יכולים להוכיח את מסירותנו לארץ ישראל, את אהבתנו את ארץ ישראל, ארץ השם, ארץ הקודש, את רצוננו לתקן את חטא המרגלים. ויש לנו כאן ההזדמנות, אנחנו מעטים, תודה לריבונו של עולם ששם אותנו בין המעטים האלה. אם זה כנראה דבר כל כך מיוחד, אז זה זכות מיוחדת שאנחנו זכינו שהנה הקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו בניסיון של להראות את גודל מידת אבותינו לארץ ישראל. זה הניסיון הזה שייך לעניין החזרה לארץ ישראל. ריבונו שלם בוחן את דבקותנו בו, את דבקותנו והבנתנו את ערכה של ארץ ישראל, וידיעתנו שארץ ישראל נקנית ביסורים, וככל מה ש וכך היא נקנית ממש כלשונו של הגר"א. אז היום עצמאות הזה אנחנו עומדים בפני אתגר מיוחד, גדול, קשה, אבל אנחנו הולכים לקראתו מתוך חפץ פנימי, מתוך שמחה שזכינו להוכיח אכן את דבקותנו בתורתו ובארצו. ובלי כל ספק שכל מה שאנחנו נעשה זה יפעל ויקרב אותנו בדרכי גאולתנו. יכול להיות, אנחנו לא יודעים את התוצאות, כי אנחנו מאוד מאוד מקווים שאנחנו נעכב את כל המהלך המטורף הזה. אבל ריבונו של עולם יש לו את התוכניות שלו, ואת השיעור של הטעות של הסכם אוסלו לא תפסו. היה קצת הבנה בטעות, אבל לא הבנה מושלמת. יכול להיות, אני לא יודע אם ריבונו של עולם רוצה לתת שיעור נוסף, עד כמה זה מוטעת הגישה הזאת שהחלום הזה, הדמיון הזה שאפשר לעשות שלום עם אלה שרוצים להכחידנו, אלה שלא יכולים בשום אופן באף לפי השקפתם להסכים לקיומנו כאן בארץ ישראל כמדינה. אז דרכיו של הקדוש ברוך הוא נסתרות מאיתנו, אבל אנחנו יודעים שהכל לטובה, ואנחנו יודעים שהמאמצים שאנחנו נעשה הם יישאו פרי. איך הם יישאו פרי אנחנו לא יודעים, אבל הם יישאו פרי. אנחנו מלאי תקווה שזה יהיה באופן הפשוט כמו שאנחנו מקווים, אבל יכול להיות שיהיה באופן יותר גדול ממה שאנחנו מקווים, אולי גם יותר קשה. על כל פנים, אנחנו הולכים בשמחה אל ההתמודדות הזאת, שבוודאי תעמיק את הקשר של עם ישראל לארץ ישראל. כעת אני רוצה כמה מילים לדבר לענייני הזמן הזה. היות ואכן עומדים בפנינו משימות שיכול להיות שאנחנו נצטרך להשתתף בהם ולצאת מהסדר הרגיל של הלימוד. לכן אנחנו רוצים, דווקא בגלל זה, שהימים הראשונים של הזמן הם יהיו ימים של שקידה גדולה מאוד, כולל יום עצמאות, כולל יום המחר. אינני יודעים בעוד כמה ימים, בעוד שבוע, שבועיים, מתי אנחנו נצטרך לצאת, אבל זה צריך להיות מתוך התורה, ולא לצאת מהלימוד, והזמן הזה הוא חייב גם להיות זמן של עלייה גדולה בתורה, של ריבוי זכויות, שהזכות היותר גדולה שאפשר להרבות זה על ידי לימוד התורה. ואנחנו צריכים לדעת שהמשימה הזאת של התגדלות בתורה, המשימה הזאת של שמירה על ארץ ישראל, זה דבר אחד, זה לא שני דברים, זה הכל למען שמו יתברך, זה הכל מחובר יחד, ולא יכול להיות ש דבר אחד יפריע לשני, וצריך באמת למצוא את המינון הנכון, איך אנחנו שוקדים על התורה ויחד עם זה שותפים במאבק למענה של ארץ ישראל. כן, אני מאוד מבקש מכל התלמידים שמחר אנחנו כולנו כאן ביחד לומדים סעודת חג חגיגית בצהריים, סעודת הצהריים החגיגית עם דברי תורה, ואם תרצו שאלות ותשובות בענייני דיומא, ומתוך היום הזה, מתוך קדושת עניינה של ארץ ישראל שמתגלה ביום הזה, אנחנו נמשיך את הזמן הזה בשקידה גדולה, בעלייה גדולה, בדביקות גדולה בתורה, וריבונו של עולם בעזרת השם יסייע בידינו שהכל יתגלגל לטובה ובמהרה ובאופן של טובה נגלית, לא שטובה נסתרת. זה תמיד אנחנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא, אף על פי שאנחנו יודעים שכל מאי דוד רחמן את אב אביד, אבל הסדר שלנו הוא לבקש שהתו הזה יהיה תו גלוי. חזק ונזכזק, וזה בעזרת השם נזכה במהרה לגולה שלמה.